ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ועכשיו אחרי הרבה זמן שאנחנו מתכננים את זה רואי צ'יפרוט, אנחנו סוף סוף נפגשים. אני התארחתי אצלך ברדיו לפני כמה?
וואו,
כבר. אני לא יודע להגיד אומדני זמן.
חצי שנה לדעתי ומעלה.
ומאוד נהניתי מהמפגש. אבל אתה יודע, שנינו כל אחד זרם בעולם שלו ואנחנו עסוקים. אבל הנה היום, אפילו שיש כנס, אתה באת וזה מאוד מחמיא לי ותודה רבה.
תודה לך.
אז אנחנו היום, אתה יודע, אני יכולתי לדבר איתך, אתה יועץ משכנתאות, מאוד מאוד ידוע ומאוד מאוד מסודר ומאוד מבין עניין. יכולתי לדבר איתך על איזה משהו ספציפי במשכנתאות, אבל אני רציתי לקחת את זה למעגל יותר רחב. אתה יודע, אנחנו הולכים לדבר בעצם על ההתנהלות של האנשים היום בהתאם למצב. מה עושים עם המחזורים שאנחנו יודעים, ואתה מספר לי שהיום כולם עושים. מה עושים עם מי שלוקח משכנתאות חדשות, איך נערכים למה שצופים במשכנתאות. ואתה יודע מה, אנחנו אחרי שתציג את עצמך ותספר לכולם מי זה רועי צ'יפרוט, אני ארצה שאתה ככה לשמוע איך אתה רואה את מצב שוק הנדלן מהעיניים שלך, ואנחנו למי שמקשיב לנו יבין שאנחנו בשיחה חופשית, למי שמסתכל, הנה זה התחקיר שעשיתי איתו, אפס, אנחנו לא היינו צריכים להתאמץ, אני יודע מה אתה יודע, אז תודה רבה שבאת ממודיעין בבוקר, בפקקים, וזה כיף לי גדול, ותספר לכולם למה אני כל כך שמח שרועי צ'יפרוט אצלי, ומי זה רועי צ'יפרוט, ומשם נתקדם.
טוב, אז קודם כל צחי, תודה רבה על ההזמנה. ובאמת תמיד כיף לפגוש אותך, ושלום לכל המאזינים, אם היא שומע אותנו, אם צופים בנו. אני רועי צ'יפרוט, תושב מודיעין, נשוי ואב לשניים. ברקע שלי אני מגיע מעולם המימון, בעל תואר ראשון בהתמחות ספציפית למימון, ומאז אני בקריירה דרך בתי השקעות משנת 2007 למעשה עד 2013, ושם התחיל הרומן שלי עם שוק המשכנתאות, ומ-2013 למעשה עד היום זה מה שאני עושה, ומאוד אוהב את מה שאני עושה.
מה עשית בבתי ההשקעות?
עבדתי בהתחלה כסוחר, סוחר ממש בחדר מסחר עם המדונה, ממש, וזה בא אצלי, זה בא מאיזה חלום ילדות שראיתי את הסרטים שהם מוכרים וקונים הידיים ככה, ואמרתי כזה אני רוצה להיות, ואז התבאסתי, ראיתי שזה עם מחשב, כאילו איפה הידיים וכל זה. אז
אפשר לעשות עם הידיים מול המחשב, זה לא סותר.
כן, אז שם באמת הייתי תקופה ארוכה, עשיתי שם גם את הסטאז' לייעוץ השקעות. האנשים היו מתקשרים, תקנה לי אפריקה, תמכור לי פוטים, תקנה לי קולים, וזה מה שהייתי עושה כל היום. בתענוג רב, היינו צוות שם של 10 חבר'ה, היה אקשן שם כל הזמן, והיה מדהים. ומשם התגלגלתי בתוך כלל, זה היה בכלל פיננסים, התגלגלתי לתוך, לתחום של שיווק תעודות סל. ומאז נמכרנו למיטב, ומיטב כשהתמזגה עם דש, זה היה ב-2012, סוף 2012, אז אנחנו כבר לא יכלנו להישאר שם, חוק ההגבלים העסקיים, נאלצנו להימחר לפסגות, ובשלב הזה אני אמרתי, תודה רבה לשוק ההון, קיבלתי המון המון ידע, המון המון כלים, ואז נכנסתי לעולם הזה, בזכות חבר שהכניס אותי, חשף בפני את התחום, ומאז זהו, עשיתי, אפשר להגיד, הסבה לתחום הזה, וזה מה שאני עושה היום.
יפה, אתה יודע, זה לא סוד שאני רואה ערך מוסף שיועץ משכנתאות מגיע עם ידע נוסף. הרי אתה יודע שרוב יועצי המשכנתאות, ובאמת היום אנחנו הרבה יותר נעזרים ביועצי משכנתאות, מה שבעבר לא הייתי עושה, רוב יועצי המשכנתאות זה ילדים שעשו איזה קורס או משהו, ובאמת האצולה, האצולה של יועצי המשכנתאות, זה אנשים כמוך שבאים עם רקע נוסף, זאת אומרת שהתחום שלהם הוא יותר רחב, וזה נהדר, אז זה מה שזה, מעבר לזה שאני יודע ושומע על העבודה שלך, וזה גאווה גדולה להיות חבר שלך, אתה יודע, העולם קטן, הכל, אתה יודע, אתה שומע במעגלים, הכל יודעים על כולם.
נכון.
אז אתה יודע, אנחנו נמצאים בשוק בעייתי היום. עכשיו, אתה יודע, מה שנגיד עכשיו לאנשים, זה לא, אנחנו לא הולכים חדש להם את זה. אבל מעניין אותי איך אתה רואה את מה שקורה היום בנדל"ן בישראל.
אוקיי, אז אנחנו באמת נמצאים בתקופה מאוד 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 מעניינת, סלש מאתגרת, תכף נדבר על האתגרים, על ההזדמנויות, ובאמת למה התקופה הזאת כל כך מעניינת. אנחנו, כמו שאמרתי, אני כבר עוקב אחרי השוק הזה למעשה כבר המון שנים, וחוויתי את כל השינויים שעברו בשנים האחרונות. אם זה בזמנו, אם אתה זוכר בתקופת לפיד, היה מה שנקרא מע"מ אפס. אתה זוכר את התקופה הזאת של מע"מ אפס?
אני מדבר עליה בלי סוף.
אתה מדבר עליה.
אני מדבר...
מה היה במע"מ אפס?
אני לא יודע אם אתה יודע, אני נותן סקירה אחורה,
אוקיי,
על כל תקופות הנדל"ן ב-20 שנה האחרונות כחלק מההרצאות שלי, אוקיי? כדי להסביר מה קורה פה, ודרך אגב, עשיתי גם פודקאסט מאוד מעניין, ואני מזמין אותך לשמוע עם פרופסור מלול, עם דיקן הפקולטה לניהול של אוניברסיטת באר שבע, על הנושא הזה, חובה להקשיב.
אוקיי, אז אתה בטח יודע, נכון? והמאזינים, אולי בוא נזכיר להם מה היה. במע"מ אפס הייתה החלטה שהם רוצים לעשות אפס, כאילו ללא מע"מ, אנשים ישבו על הגדר, חיכו שהחוק הזה יקרה, ובפועל מה קרה?
לא קרה כלום.
הממשלה נפלה, והחוק נפל יחד איתה. והחוק נפל יחד איתה, וכל השוק שישב על הגדר התפרץ חזרה לתוך השוק, וחווינו אז עליות. אחר כך מה הגיע? מחיר למשתכן. ואחר כך ככה כל ממשלה וממשלה מנסה מה שנקרא להמציא את הגלגל, ולתת את המענה שלה, את הפתרון שלה לשוק, ואנחנו רואים.
אני מזכיר לך שאני חלק מההוויה, הרי חוק דירה שלישית שכך לא נסע, הביטול נקרא צחי קווטינסקי ואחרים, נגד כנסת ישראל ואחרים. יש הרי הלכה, כן? היום רוטמן כל היום צועק, קונטינסקי, קונטינסקי.
אז באמת, זה מה שקרה. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שההמתנה היא נכפתה על הציבור, הציבור יושב על הגדר, כי, לא כי הוא לא רוצה להיכנס, הוא מאוד רוצה להיכנס לשוק, רק שיש להם איזושהי הגבלה פיננסית מצד הבנקים, שבאים, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו עם הריביות, אנחנו כבר בעלייה עשירית, חווינו עלייה עשירית, ואנחנו נדבר תכף עכשיו בעצם מה קורה, איפה אנחנו נמצאים עכשיו. אז באמת מאפריל 2022, שנה שעברה, התחלנו בעליות רצופות של 0.5% ועוד 0.5% ועוד 0.5%.
שסך הכל כמה זה עלה?
אנחנו עלינו כבר לרמות של הפריים היום עומד על 6.25 כשהוא עמד על 1.6. בסדר? בוא נבין את זה. זה עליות מטורפות במונחים של משכנתה. כל פיפס קטן, בגלל שהוא הולך איתי לתקופות ארוכות בסכומים ממש גדולים, זה המון כסף. לכאן או לכאן.
כן.
חיסכון או...
כן, אבל זה בעיקר בעלויות שלנו.
יפה. ועכשיו זה העלויות שלנו. עכשיו, תוסיף על זה שגם לא רק המשכנתה עלתה, גם הסופרים עלו, וגם הכל מסביב עלה.
אנחנו כל היום רואים, אני רואה תוכנית חיסכון בבוקר, ב-4 בבוקר, ב-5, יש את השידור החוזר. אין יום שאין עליית מחירים, אין משהו שקרה.
בכל תחום. בכל תחום.
אנחנו מרגישים, שמעת, אני קונה למשפחה שלנו, אני קונה פעם בחודשיים באושר עד, היום זה עוד 300 או 400 שקל, זה לא מצחיק. את אותו עגלה. אני לא משנה, אני לא...
אותה עגלה.
אנחנו קונים דברים דומים כל זה.
נכון, נכון.
מטורף.
ותוסיף על זה את האינפלציה. למעשה כל הכסף שלנו נשחק. ותכף נדבר רגע על הנקודה הזאת, אני רק רוצה להשלים שבעצם היום אנשים יושבים על הגדר כי הם אומרים, רגע, אני יכול לקחת משכנתה בכלל? יש הרבה שלא מקבלים משכנתה. לאורך, בסוף המשכנתה מתקבלת בבנקים. אני מרוויח, צורך העניין, לצורך הדוגמה, 10,000 שקל, 3,000 שקל או 3,300 לתוך ההכנסה שלי הולך לטובת המשכנתה. בסדר?
שכאן זה... חייבים לציין, שזה אחד הדברים שקרו, פעם עם 3,000 שקל, יכולתי לקחת...
900,000 שקל, נכון? משכנתה?
ואם היום? הייתי נגיד לוקח ל-20 שנה,
אז
600,000 שקל.
יפה.
היום
אתה לא יכול.
היום אני לוקח 500,000 שקל, בגלל שזה עלה לי ל-600, זה התחלף לנו, מ-500 לכל 100,000, זה פתאום עלה ל-600.
אז למעשה השוק נעצר עכשיו בעל כורחו. מצד שני, מה האלטרנטיבה? כשבן אדם לא קונה, הוא סוחר. והסחירויות, מה שאנחנו רואים היום, הולכים ומרקיעים שחקים. למה? כי כל המשקיעים עכשיו מחוץ למשחק, כי הריביות מאוד מאוד יקרות.
אין תחרות.
אז זה לא משחק. ואז יש לי פחות דירות להשכרה.
יפה.
אז מה קורה עם כל הסחירויות? הולכות ועולות. שדרך אגב, זה כמו איזה ביצה ותרנגולת. כי הרי בסוף המדד שלנו, איך הוא נקבע? מהסחירויות דווקא. לא מה...
הוא ההשפעה הכי גדולה.
הוא ההשפעה הכי גדולה מהסחירות. עכשיו, שהסחירות עולה, מה קורה למדד? הוא עולה. ואז אם המדד עולה, אני צריך לעלות הריבית. ואז אני מרחיק אותו, אתה משקיעים.
אתה יודע, אני כל כך שמח שאתה אומר את זה, בגלל שאתה יודע, אני צועק כבר הרבה זמן. ואתה יודע, עוד מהתקופות של מע"מ אפס, והתקופות של שטייניץ, והתקופות שזה היה לפני, והתקופות בעיקר של כחלון, שזה הנזק הכי גדול במדינת ישראל, שברגע שאתה פוגע במשקיעים, אתה פגעת בציבור החלש. עכשיו, לא כולם חלשים, אבל כשאתה שומע, שמע, אני עושה ייעוצים בלי סוף. בלי סוף ייעוצים, שחלק מהעניין זה אנשים שמגיעים אליי במצוקה, שפתאום באים אליו, וגם אתה רואה את זה אצלי בקבוצה, יש לי הרי קבוצה שנקראת ביחד בוואטסאפ, מי שרוצה להצטרף מוזמן לכתוב לי, ואני אצרף אותו. הגיע לשיא, תקשיב טוב, שיא, כותב לנו בן אדם, הוא לא חידש את החוזה, הוא לא הודיע בזמן, בעל הדירה הודיע לו פי 5. עזוב שזה לא מאפיין, זה לא מאפיין, אבל כל זמן שהוא חידש, לפי האופציה, הוא לא יכול לגעת בו, פי 5. ואין מה לעשות, אבל אנחנו רואים את העלייה של הסחירויות שגורמת לאנשים לרצות לקנות. וזה עוד פעם, איך אמרת? ביצה ותרנגולת מאוד קשה.
בדיוק, ועכשיו אנשים באמת עומדים בפני מה שנקרא שוקת שבורה, או בפני החלטה עכשיו. רגע, האם לשלם סחירות מאוד מאוד גבוהה, שהכסף הזה ברור לכולם שהוא הולך לפח, או להיכנס להתחייבות של משכנתה בריבית גבוהה? מה עדיף? והתשובה, אני חושב, שמתחילה להיות מאוד מאוד ברורה לאותם זוגות צעירים שיושבים על הגדר, שדרך אגב אנחנו מעריכים היום שסדר גודל של 250,000 זוגות שיושבים היום על הגדר ורוצים לעשות את המהלך הזה ולהיכנס. הם רוצים, כי אנחנו רואים את ההתעוררות כבר של האנשים שכן מבינים שדי, הגיע הזמן, תכף נסביר גם למה, מה הגיע הזמן וגם מה צפוי לקרות בקרוב, אבל הם הבינו שדי, הכסף הזה הולך לפח, ואנחנו מוכנים לשלם את הריבית הגבוהה הזאת בידיעה שמחר מחרתיים הריבית תרד, אנחנו נבצע מחזור, ובא
לגבוה. אז על זה אני רוצה לדבר, אתה יודע, אני רוצה אבל לקחת אותך רגע לעצור, בגלל שהסקירה שלך מדהימה, ואני מאוד נהנה, בגלל שאתה מדבר מגרוני, אתה מדבר, ושמה רצית ללכת לראות את יוניסי, אתה יכול לדבר במקומו. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אני רואה את הפגיעה הכי גדולה במצב שנוצר, זה לא בנו אלה שרוצים לקנות, אני לא מדבר על המשקיעים, בסדר? בוא נשים רגע את המשקיעים בצד. אז הפגיעה, אם אני לוקח אותה בשלבים, אני לוקח אותה לשלושה מקומות. הראשונים שנפגעו, ועליהם אני רוצה לדבר עכשיו, זה אלה שיש להם כבר משכנתאות. לא המשקיעי נדל"ן. אתה יודע מה? לא רוצה להכניס אותנו, לא ברחמים ולא בכלום. אלה שקנו את הדירה של הראשונה שלהם, קנו את דירת חייהם, שמו משכנתה גבוהה כבר מראש, בגלל שכבר המשכנתה לא מאתמול עולה, ופתאום קפצה להם המשכנתה באלפי שקלים. אחר כך יש לנו את אלה שרוצים לקנות את הדירה הראשונה שלהם, ונתקלים בבעיה שעכשיו גם אין להם מה לקנות, בגלל שרוב הקבלנים עצרו את הבנייה. בסוף ניגע גם באלה שרוצים בהשקעה, או אתה יודע מה, ואני גם לוקח בקבוצה השנייה גם את משפרי הדיור שכרגע לא יכולים לקנות, אבל משפרי הדיור זה סוג של דרגה מעל הרוכש הראשון. ואני רוצה לנצל את זה שאתה פה ולהבין עכשיו המשכנתה שלי עלתה. אני לקחתי משכנתה, רובם לקחו, אני מדבר אלה שקנו במרכזי הערים הגדולות, ל-30 שנה. ויש לי היום על דירה שנכון, עלה הערך שלה, אבל נגיד היא שווה 2 מיליון שקל, יש לי 1 מיליון שקל משכנתה, במקרה הטוב, ואני נחנק. מה אני עושה היום?
יפה. אז בוא נדבר שנייה רגע, למה זה עלה? אוקיי? קודם כל, למה באמת חווינו את העלייה הגדולה הזאת? בנק ישראל, באיחור אופנתי, נקרא לזה ככה, הבין והשכיל להבין שהציבור, ברגע שהוא לא נתן לו את האפשרות להיות ברכיב הפריים, בשיעור גדול, מסך המשכנתה, הוא פוגע בו. אז מה הוא עשה? הוא, שוב אני אומר, באיחור, נתן את האפשרות להיכנס עד 2/3 מהמשכנתה בריבית הפריים, שהייתה הריבית הכי אטרקטיבית עד לאפריל 22. עד אפריל 22, מי שהיה לו פריים, רק הרוויח. אין הצמדה למדד, הריבית הכי נמוכה, אני יכול לפרוע את זה מתי שאני רוצה בכנסות. פיקס.
ובואו נהיה הגונים לעצמנו, שתמיד הנגידים צעקו, הכי מסוכן.
נכון, זה בדיוק העניין.
אבל אז נתנו לנו, שמו לנו מכשול בפני עיוור.
מתי שמו את המכשול הזה? מאוד מאוחר, ובתזמון הכי לא נכון. כי בעצם הם גררו את כולם, משכו את כולם, ואנחנו היינו חלק מתוך התהליך הזה, כי יועצי משכנתאות שראינו את האופציה הזאת, כאופציה שיכולה לעזור להמון זוגות, וכולם רצו והגדילו את הפריים ברמות של 50% ו-60% ובמקסימום ל-67%. ומה קורה? כשהריבית התחילה לטפס, הראשון שבא לידי ביטוי בהחזר החודשי, המסלול הראשון, זה הפריים. והוא התחיל לטפס ולטפס. זאת אומרת, כל העליות שאנחנו רואים היום, ב-1,000, 1,500 ואפילו 2,000 שקל בחודש, יותר ממה שהיה, שזוגות היו רגילים לשלם, זה בגלל הפריים הזה. בסדר? יפה. עכשיו, אז מה עושים? אז עכשיו אנחנו תקועים עם סל של פריים מאוד 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 גבוה ומאוד מכביד עלינו. אז באמת האפשרויות הן לבוא ולמחזר את הסיפור הזה. מה זה אומר למחזר? זה אומר להחליף את המסלול של הפריים למסלול אחר, שהוא יותר אטרקטיבי היום מבחינת הריבית שלו, שהוא מקטין לי את ההחזר החודשי. אבל בואו נבין רגע מה האלטרנטיבות.
אני רוצה שנסביר למי ששומע אותנו. בן אדם שיש לו היום משכנתה, שבדרך כלל מאז סטנלי פישר היא 3 מסלולים, אתה אומר לו, תעצור, תחליף מסלול אחד מתוך השלושה, אפשר רק להחליף חלק מהמסלולים?
כן, חד משמעי. אני יכול להחליף רק חלק מהמסלולים. אני יכול לפרוע, אם אני רוצה, לא להחליף, לפרוע. אם יש לי איזה סכום של כסף ואני רוצה לפרוע, אני יכול לפרוע חלק, אוקיי? זה מאוד דינמי, מאוד גמיש. ולמעשה ההמלצה היא באמת לקחת את אותו פריים, שהיום מאוד מאוד מכביד. כמובן, כל אחד צריך לבדוק באופן פרטני. יכול להיות שיש לו יותר פריים, יש לו פחות פריים. צריך לראות באמת מה שם הכי מכביד עליו. ואת אותו פריים להחליף. עכשיו, אם אני מחליף את זה לריבית שהיא קבועה, אני מנטרל את כל העליית ריבית, אם תהיה עוד בעתיד.
שכמה היום, אם אני מקבל ריבית קבועה,
ריבית
קבועה,
הקבועה,
לא צמודה, או צמודה.
אז זהו, בואו נדבר תכף גם על ההבדלים בין הצמודה ללא צמודה, ומה יהיה נכון יותר לקחת. אז הקבועה היא, תראה, אנחנו מדברים בסדר גודל, כי בסוף יש כמה תנאים, זאת אומרת, השאלה הזאת, אין לה תשובה חד משמעית, מהסיבה הפשוטה. כי זה תלוי בתמהיל שלי. כמה קבועה יש לי מסך התמהיל, יקבע לי את אחוז המימון, את אחוז הריבית שלי. כמה הכושר שלי בתור לקוח, האם אני לווה מסוכן או יותר, זה יקבע לי את הריבית שלי. וכמה אחוזי מימון סך הכל יש לי ביחס לדירה. אני בעד 45% מימון משכנתה, בעד 60% משכנתה ובמעלה. בסדר? כל הדברים האלה יקבעו לי בסוף. לכן השאלה היא, תלוי. אבל אם אנחנו רוצים לדבר על טווח, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של בלא קבוע, בלא צמוד, בקבועה ולא צמודה למדד, סדר גודל של 4.5, זה הסדר גודל. שיפה, ואתה עושה את הפרצוף הזה, רק בוא נסביר לאנשים מה אתה עשית עכשיו. אתה אומר, זה כדאי. למה? כי הפריים עומד היום על 6.25, ובוא נגיד שאתה תקבל פריים מינוס חצי, בסדר? אנחנו מדברים על 5.75.
כן.
4.5 לעומת 5.75, ברור שעדיף לי את ה-4.5.
כן.
ואין לי פה, ואני נטרלתי הצמדה למדד, אבל, ופה יש אבל שצריך לשים לב אליו. מה קורה מחר מחרתיים שהשוק יחזור לעצמו, ובמקום 4.5 אפשר להשיג עכשיו קבועה ב-3.5? יש מושג שנקרא כנס. יש מושג שנקרא הפרשי היוון.
תסביר, תסביר את זה למי שמאזין.
יפה. הבנק בסופו של דבר הוא לא נותן לי את הכסף מהכיס שלו. הוא נקרא מתווך פיננסי. הוא כשהוא מכר לי את הכסף ב-4.5, הוא קנה אותו, נגיד לצורך העניין, ב-4. ב-4, מכר לי אותו ב-4.5. בסדר? הרוויח את החצי אחוז.
גם על זה אני אגיד לך משהו.
בסדר. אבל עכשיו אני אומר, אני יכול לקנות את אותו כסף ב-3.5, אותה ריבית קבועה, היום עולה 3.5 בשוק, נכון? בוא תמחזר לי את זה. תן לי עכשיו 3.5, אוקיי? יבוא הבנק ויגיד לך, רגע, אדוני, עצור, אני קניתי את הכסף הזה ב-4%, ועכשיו אתה רוצה אותו ב-3.5,
תפצה אותי. אני כאן חייב להגיד לך משהו. בסדר? ונפתח סוגריים. אתה יודע מה המהלך הזה שעכשיו עלו הריביות? הגופים היחידים שהרוויחו היו הבנקים.
ברור.
אנחנו, וזה אחד הדברים שחרו לי. למה? יושב, אנחנו רואים מפה את הבניין של, מהבית שלי, אנחנו כמעט רואים, את הבניין של בנק ישראל. יושב שם הנגיד שהוא איש חכם. היה צריך להגיד, רגע, יש את מקבלי המשכנתאות לדירה היחידה, לא משנה אם זה להשקעה או למגורים, אבל יש להם אחת, שזה הדירה, דירת מגורים, אני לא אגע בהם, למה? הבנק כבר נתן להם את הכסף. אנחנו לא נמצאים עכשיו, הבנק גם צריכים לזכור, הבנק, הכסף שהוא מקבל מבנק ישראל, הגיוס, זה לא המקור היחידי שלו, להפך. רוב הכסף היום של הבנקים, זה מהרווחים שלהם, וזה מהכספים שאנחנו שמים לו, ויש הרבה כאלה, שאנחנו שמים לו מהצד השני, והוא משלם לנו על זה מעט. זאת אומרת, מהמהלכים האלה, בעצם לבנק זה לא עלה יותר. ואז למעשה הבנקים הגדילו את הרווחיות בהיקפים עצומים, ולא צריך להיות פרופסורים, צריך להסתכל רק בדוחות השנתיים או בדיווחים בעיתונות הארצית הכלכלית, ולהבין שהבנקים היו יכולים לעצור כאן את הדבר הזה. זאת אומרת שמה שאתה אומר זה נכון, אבל כאן נעשה עוול, ואני מעביר ביקורת על מה שעושה בנק ישראל, ואני חושב שיש כאן עוול גדול, והבנקים היו צריכים גם לתקן את זה, ואולי זה היה מציב את השוק.
ואני מצטרף לביקורת שלך ממש, ואני רוצה להגיד לך דבר כזה. הבנק זה גוף עסקי לכל דבר. הוא מבחינתו לא ייזום שום מהלך מהצד הזה, אבל אני חושב שאין לנו פה מספיק פיקוח, אתה יודע, יש מושג שנקרא מפקח על הבנקים. אתה יודע מה המפקח על הבנקים, מה התפקיד שלו? שהבנק לא יקרוס. זאת אומרת, האינטרס שעומד לנגד עיניו הוא הבנק. הוא בכלל לא אנחנו. אתה מבין את האבסורד פה? ואין פה גוף באמת...
לא, יש לו שני תפקידים. יש לו מצד אחד שהבנק לא יקרוס.
נכון.
מצד שני שהבנק לא יחרוג, שהבנק לא יעשה פעילויות.
אז זאת חריגה.
אבל אמרת כאן משהו שאנשים לא מבינים, שבאמת אחד התפקידים הכי גדולים, ואני חושב שזה יש כאן, שטפו, כן? הצלחה בלתי רגילה שראינו שבעולם זה לא עבד במשבר הסאפריים, כן? ואז הממשלה הייתה צריכה להציל בנקים, והממשלות בארצות הברית, זה שבנקים חייבים לשמור על היציבות ושכל הכסף שלנו
ברור,
אצלם.
ברור, אני מסכים לגמרי. יש חוסן מאוד חזק לבנקים בישראל, וזה בסדר וזה מצוין, זה מעולה. אבל כמו שאתה אומר, יש אפשרות עם, להרוויח פחות. ואת הכסף הזה להחזיר לו טובת הציבור. קרי, לא להעלות את הזה. היו בנקים כאלה ואחרים, כמו בנק פועלים לדוגמה, ואחריו נכנסו עוד אחרים, שאמרו, רגע, את הריבית הזאת אני כבר לא מעלה לכם. בסדר? אבל גם היו תנאים מאוד מאוד ספציפיים שצריך לעמוד בהם כדי שזה יקרה. ואני חושב שהבנקים באמת יכולים להרוויח פחות, ויכלו להרוויח פחות, ויכולים בהמשך גם להרוויח פחות, על ידי זה שיהיה מי שיגביל אותם, ובאמת ישיר את הכסף אצלנו. כי אנחנו באמת, אנשים פה, אני רואה שאנשים פה קורסים תחת הנטל.
אתה יודע שזה גם היה, דרך אגב, ואני אמרתי את זה בוועדת הכלכלה בכנסת, שזה היה גם בתקופת הקורונה, שהוזמנתי, ואמרתי שנתנו את ההקפאות, אמרתי, רגע, תודה רבה שנתתם לנו הקפאות, אבל מה עשיתם?
דחיתם את הקץ.
אתם בעצם לא הערכתם לנו את התקופה. זאת אומרת, במקום לתת הקפאה לבד, זאת אומרת, שנפסיק לשלם חצי שנה,
נכון.
הייתם צריכים גם להעריך לנו את זה בחצי שנה. נכון, שבתקופה של החצי שנה, או הייתם צריכים להקפיא את הריביות, אבל נגיד שלא הקפאתם את הריבית לתקופה הזאת ואת ההצמדה, אבל הייתם פורסים לנו את זה לעוד חצי שנה, בסוף, המצב היה שהיינו משלמים פחות, שזה חזר לפעול, אף אחד לא הקשיב, אלא שיש כאן עוצמות לבנקים שמוציאות אותנו מדעתנו, אבל בוא, אני רוצה לחזור איתך. אז עכשיו הקשיב לנו אותו בן אדם, ואמר, יש לי ריבית פריים, יש לי ריביות אחרות, אני הולך ומשנה מסלול, זאת אומרת, אני הולך ליועץ משכנתאות, ומשנה ובודק איזה מסלולים כרגע יכולים לעשות לי טוב,
נכון.
למחזר אותם, עם כנסות או בין כנסות, לפעמים אנחנו משלמים כנס, וזה עדיין יותר משתלם. כדאי לנו.
נכון. ככון? במקרה שלנו עכשיו, כנראה שרוב השינוי שמתבקש לעשות הוא את הפריים להחליף למשהו אחר, ובפריים אין כנסות.
אז זה אומר, כאחד ששומע אותנו כמוני, יש לי פריים מינוס 0.9, אני כמעט פריים מינוס 1.
יפה.
שווה לי לעשות?
אז תעשה את החשבון, 6.25, פחות אחוז, אתה על 5.25. כל אלטרנטיבה אחרת שתמצא, היא לכאורה יכולה להיות יותר אטרקטיבית. אני אומר לכאורה, כי אנחנו צריכים לקחת
כן,
בחשבון את הנושא של הכנס.
כן, אבל אני רואה גם את הנולד.
הכנס. מה נולד?
שהריבית תרד.
הריבית תרד, נכון, ואז מה יקרה? אתה מפסיד את זה שלא, אתה לא נהנה מהירידה הזאת. אבל א', אנחנו לא יודעים מתי זה יתחיל לרדת, ב', באיזה קצב זה יתחיל לרדת, וכמה זמן ייקח לו להגיע עד למה שנקרא לבלנס הזה, לאותו נקודה שבה אני מקבל את הריבית היום. לכן אני לא יודע לצפות את זה, ואני יכול תמיד לבצע מחזור בהמשך. אבל השאלה נשאלת לי, האם יהיה לי כנס או לא יהיה לי כנס? אז חוץ מהריבית הקבועה, יש עוד מסלולים. יש מסלול שהוא משתנה כל שנתיים. אם אני לוקח מסלול שהוא משתנה כל שנתיים, יש לי נקודה אחת לשנתיים, שבה אני יכול למעשה לבצע מחזור חזרה לפריים, במידה וזה יהיה יותר אטרקטיבי, בלי כנס. אוקיי? משתנה כל שנתיים. אני לא חייב ללכת על הקבועה.
זאת אומרת, הכנס הוא לתקופה של השינוי.
הכנס הוא פונקציה, הוא תוצאה, הוא נגזרת של הריבית, גובה הריבית שלקחתי, גובה המשכנתה, והתקופה שנותרה לי. אוקיי? ואם אני לוקח ריבית שהיא משתנה, אז ממילא התקופה היא רק לעוד שנתיים, בסדר, אמרנו, גובה הכנס, אוקיי, מושפע משלושת הדברים האלה, אז ממילא, אם אני לוקח לתקופה של עוד שנתיים, אז הכנס הוא יהיה ביחס רק לעוד שנתיים, ובעוד שנתיים יש לי תחנה, וממילא לא יהיה לי כנס בדבר
אז רגע,
הזה.
אז למעשה, אתה יודע מה? אז אני כבר לוקח את זה צעד אחד קדימה,
ו?
ואני היום צריך לקחת, אני קונה היום דירה, אתה יודע מה? לא משנה אם להשקעה או למגורים, ואני צריך לחשוב, חלק מהבעיה שמעסיקה את האנשים זה ההחזר החודשי וגובה הריבית היום. אז אני באמת כבר, אתה מתחיל להכניס אותי לאיזושהי הסתכלות, איך אני בונה את התמהיל שלי, לא שאנחנו מחפשים תחליף ליועצי משכנתאות, אבל באיזה ראש אני מסתכל על התמהיל, בהנחה שאני אומר, אוקיי, לקחתי עכשיו משכנתה, ונגיד עוד שנה יהיה איזה שינוי, עוד שנתיים יהיה לי שינוי.
אני רוצה לדעת שיש לי דרך מפלט בעוד שנתיים.
לתקן את המעוות.
לתקן את המעוות בלי כנס. זה המטרה שלי היום. זאת אומרת, לקחת בידיעה שאני לוקח היום גבוה, אבל יחד עם זה, בידיעה שאני בעוד שנתיים לצורך העניין, כשהריביות יהיו הרבה יותר אטרקטיבית מהיום, כי זה הצפי נכון להיום, אני אעשה את המהלך הזה, אבל אני לא אספוג פה כנס. ואז ממילא אני יותר רגוע ושקט לעשות
אז,
את
אז
המהלך.
אז בגדול, הזה. בגדול, איזה מסלולים אתה תגיד לאנשים לקחת חוד, הרי צריך לחלק את זה לשלושה מסלולים, אז אמרנו, משתנה כל שנתיים, איזה עוד מסלולים תמליץ היום למישהו לקחת לתקופה הקרובה ובתקופה הנוכחית של הריבית הקשה?
יפה, אז כמובן את הקבועה, אנחנו חייבים לשלב אותה, בסדר? את הקבועה אנחנו חייבים לשלב. בתוך התמיל שלנו. אז ממילא ניקח קבועה עכשיו, כמה לקחת קבועה, כמה לקחת את אותה משתנה שדיברנו עליה, והאם לקחת את זה
כצמוד או לא צמוד. לא, אנחנו לא ניכנס, לא ניכנס, זה נשאיר לכם.
בדיוק, אז אני אומר לכם, זה בדיוק, זה צריך כבר לתפור לכל אחד את החליפה שלו. אבל אלה המסלולים שבערך הייתי משלב.
אתה אמרת פה משהו ואני רוצה להדגיש. וזה דבר שחוזר גם בנושא של איזה דירות לקנות, ובטח במשכנתאות. אמרת פה משפט שאנשים צריכים להכניס אותו לראש. אין מצב שאתה עומד עכשיו מול 10 אנשים, מול 20 אנשים, ואתה אומר להם איזה, מה הם עושים, ולכולם זה נכון.
ממש לא.
אין דבר כזה, לא יכול להיות. אני סיפרתי שאני ישבתי מול שתי אחיות תאומות שהרגו אותי. לא רק שהן דומות, לא רק שהקול שלהן דומה, הן באו לבושות אותו דבר, עם אותה תסרוקת. אחת הייתה נשואה, אחת הייתה רווקה, שתיהם יצאו עם ייעוצים שונים, רק בלבלו לי את המוח, העיניים מתבלבלו, אתה יודע, העיניים מאבדות את זה.
אתה אשכרה ישבת ועשית שתיים...
שתיים ביחד.
זה אוקיי.
והם היו אותו דבר.
צריך לפצל את המוח לשתיים.
אותו דבר, אותו דבר. הם כאילו ישבתי...
הם נראות אותו דבר.
אפילו לא היה נקודת חן, אבל מה שאני אומר, אין משהו שמתאים אפילו לאחים ואפילו לחברים.
אין דבר כזה.
אז זה כל כך חשוב. אז אתה אומר, ובגלל זה דרך אגב, אם אני כמלווה משקיעים בעבר לא הייתי משתמש ביועצי משכנתאות, באמת, לא הייתי, א', לא היה כל כך הרבה, אבל גם לא הייתי מעודד, הייתי אומר בוא נלך לבנקים, שולח את האנשים והיינו עושים מסעים ומתנים, לא אני, הם, מסעים ומתנים והכל, הייתי מכוון אותם. היום אני אומר, קחו מומחים, התחלנו את המשיחה ואמרנו שאני מחפש את המומחים שיש להם ערכים מוספים שגם יודעים לתת לי את המעטפת הכוללת. אתה יודע שלמדת מימון, זה עולם ומלואו.
עולם, עולם. בכל תחום דרך אגב, בכל תחום, היום אני ממליץ, גם אני, אתה יודע, תמיד חשבתי, רגע, את הדירה שלי, למה אני צריך בעצם מתווך, סלש...
מלווה משקיעים.
כן, מלווה משקיעים, איך זה נקרא... מנהל, אתה יודע, כאילו נדלן.
יועץ נדלן.
יועץ נדלן, כן. למה אני צריך? קור את הבית שלי, אשים ביד שניים, קור את הבית. לא. ממש, ממש, ממש לא. היום אני מבין את זה. לא היום, אני כבר... אבל ככל שעובר הזמן אני יותר מבין, שככל שתיקח בעל מקצוע, והוא יותר מקצועי וטוב, ככה אתה לא מבין כמה נראה לך שאתה עולה לך יותר, אתה חוסך יותר,
אתה מרוויח יותר. אתה שמעת עכשיו שהגעת אליי וירדתי למטה עם הכלב וקיבלתי אותך, אתה שמעת אותי בשיחה שדיברתי נכון, עם לקוח,
נכון.
ואני אומר לו, תיקח יועץ משכנתאות, והוא כעס עליי.
הוא כעס.
הוא כעס עליי, אחר כך הוא הבין, והוא צלצל וביקש סליחה, אבל הוא כעס עליי ואמר, למה אתה גורם לי להוציא כספים? אנשים לא מבינים, ואתה יודע שאני אומר את זה, אז זה נשמע כאילו אני, הרי אני לא מתווך, אני בעל רישיון תיווך, אני מלווה משקיעים, יועץ נדל"ן, אבל אני מעודד אנשים, אני בעצמי, שאני, במעט שאני מוכר, אני מוכר נכס, אני לוקח, מתווך שיעשה לי את העבודה, הוא גם צד שלישי, הוא לא אני, הוא בלי האמוציות, הוא מקצועי, הוא מכיר את המטריה, נותן לאחד ואומר לו תמכור. אז אנחנו כבר בשני שלבים מאוד מאוד מתקדמים, ואתה יודע מה? ואני שואל אותך. רצנו כבר לתמהילים, בסדר? לא ירדנו, אנחנו לא בקורס משכנתאות. נכון בכלל היום לבוא ולקחת משכנתה ולקנות נכס? עם כל זה שאנחנו מקבלים פחות כסף, עם כל זה שאנחנו משלמים יותר על פי ההכנסות שלנו, נכון היום לקנות נכס בכלל?
התשובה היא כן, מוחלט, ואני אסביר גם למה. אנשים היום נוטים לחשוב שבגלל הכיפאון הזה, המחירים יורדים, ירדו ועוד ירדו. ואני רוצה להגיד לאנשים שהזמן שהשוק הזה נמצא בו היום, הוא זמן שאול. זאת אומרת, אנחנו לקראת הסוף של הזמן הזה, ודווקא עכשיו, שיש באמת, נקרא לזה, אני לא רוצה לקרוא לזה מצוקה תזרימית לקבלנים, כי אנחנו רואים שהקבלנים ייתנו לך את הכל, את המחיר הם לא יורידו. אבל מה שהם יכולים לתת לך, שווה ערך לא פחות מהורדת המחיר.
הבוקר התקשרה אליי מישהי ואומרת, מציעים לי 10% בחתימה, 90% בסיום.
בדיוק, וזה שווה המון כסף. ואיפה, רגע,
אבל זה מפחיד אותי.
רגע, וזה צמוד למדד או לא צמוד למדד?
לא תמיד, היא אומרת שלא, אני לא בדקתי.
יפה, אז אני גם מכיר. 10.90 או 20.80,
זה יותר.
ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה, שאם אנחנו נקמת את זה לטווח של שנתיים במחיר דירה ממוצעת, אנחנו מדברים פה על מעל 100,000 שקל. זה כסף. ואיפה זה שאני לא צריך עכשיו היום להעמיד את כל הסכום, ומספיק רק 10% או 15% או 20%, זה שווה המון המון כסף, וגם על כל זה תוסיף שכן אפשר עוד לקבל עוד איזה משהו.
אני לא יודע אם נתקלת בזה, יכול להיות שכן. כבר ראיתי שיש פרויקטים, יש יזמים, שבאים ואומרים לך, אדוני, אני עושה לך לכאורה 20-80, 20 תביא הון עצמי, 80%, כך עכשיו משכנתה.
הלוואת קבלן.
כך עכשיו משכנתה. מהבנק, אני משלם לך את הריבית ואת ההצמדה, אני משלם לך את ההחזרים.
כן.
ואז למעשה הרווחת גם את ההצמדות שבוטלו, וגם הרווחת שנתיים שמישהו שילם לך מתוך נגיד 20 או 30, שילם לך את המשכנתה.
חלק.
וזה ווין ווין, למה? הוא לא צריך לגייס כסף.
נכון.
הוא עולה לו רק... בלי לשים הון עצמי, עולה לו רק הריבית.
בדיוק. עולה לו יותר הריבית, עולה לו יותר על הכסף שהוא משועבד בבנקים, מאשר שהוא ישלם לך את הדלתה הזאת.
לא, אבל היום הקבלנים נהיו יותר יצירתיים.
מאוד. מאוד יצירתיים. אבל אני אומר, הם יצירתיים היום. מחר מחתיים שהם יבינו שזהו, שמשוק קונים נהפוך לשוק של מוכרים, נגמר הסיפור של כל אלה שיושבים על הגדר, ולכן אני אומר, חברים, תקשיבו, תעשו, לא לפחד, לעשות את המהלך היום, כי מחר תגידו מאוחר. תגידו איך פספסתי.
אני חייב להגיד לך כאן משהו, אני לא יודע אם אתה יודע. היום, וזה, אני מקווה שאתה תסכים איתי, היום נהיה יותר, המצב לקנות נכס, זה כבר לא באים וזורקים כסף וקונים נכס, ואמרתי את זה, ואני אומר את זה לא מעט בהרצאות, לא, גם בפודקאסטים. אתה לא קונה נכס ומחר בטוח זה יעלה. היום אתה צריך להיות הרבה יותר חכם. ואני מספר לך, ובינתיים אני גם מעדכן את המאזינים, את הצופים. אני היום הולך לעלות עוד מעט, אחרי שאתה תלך. אתה הקדמת, אז לא הספקתי, לספר על הקורס נדלן שלי, שאני לקחתי ועשיתי אותו קורס נדלן יותר ארוך, יותר מתקדם, ועם ליווי אישי. שלי, שבעצם הכנסתי בו מרכיבים מעבר לקורס שכולם עושים, יש א' הוא ברוח שלי, אבל יש בו גם אלמנטים שעושים אותך יותר מבין בנדלן, ועושה עסקאות יותר נכונות.
יותר חכמות.
ויותר חכמות, עם חקר שוק יותר נכון, ועם הבנה יותר פיננסית נכונה, וכל הדברים האלה, ואין ברירה, זאת אומרת, היום אתה צריך להיות הרבה יותר חכם, הרבה יותר מובן. זה כמו שאנחנו היום גם משתמשים ביועצי משכנתאות, ואני מעודד את זה. אני אומר, צריכים להיות הרבה יותר חכם, אז מי ששומע אותנו שידע שאפשר לפנות ולקבל את הפרטים.
אני מסכים איתך, מסכים איתך מאוד, אני מחזק את הדברים שאתה אומר, כי באמת היום אני רואה את המשקיעים, דווקא היום, אם המשקיעים ברחו, היום אתה רואה דווקא את אלה, את המשקיעים החכמים. המתוחכמים, שכן היום
המנוסים.
חוזרים, המנוסים, שבאים כן וחוזרים היום, ובאמת הם בוחנים, והם יודעים לבחון, אתה יודע, הם בודקים את הפרויקט הזה, באותה שכונה אפילו, יש מספר פרויקטים, עוברים, עושים שופינג בין כולם, בודקים את ההבדלים, ובאמת מוצאים את העסקה המשתלמת ביותר, ללא ספק. וזה חשוב היום, כן, לעשות את השופינג הזה ואת הסקר, ולא מה שנקרא זרקת, פגעת, הצלחת.
תראה, יש דברים, זה לא נוגע למשכנתאות, שאנשים לא מבינים, אפילו בקנייה של נכס חדש, אנשים לא מבינים כמה אתה צריך להסתכל, כמה אתה, ואני אהיה כאן פודקאסט כזה, אני אערך פה בן אדם שמומחה לקניית, זאת אומרת, שמייעץ לאנשים בקניית נכסים חדשים, מבחינת המפרטים והכל, ואני אומר לך, אנשים לא מבינים, הרי פה, שאני בניתי את הבניין הזה שאנחנו יושבים בו וזה בנו מאחריי, אז אנשים היו מוכנים לשלם, בגלל ששם זה שיקון עובדים ופה זה צחי קבטינסקי, מי אתה? ככה אמרו לי, אבל לא, 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 לא ראו שבתים כלואים וכאלה, ושילמו וחשבו שבגלל זה המחיר יותר טוב שם, לשלם לחברה גדולה, לא נורא. אתה רואה את האיכות שפה. אני רוצה, אתה יודע, אתה לא תאמין, אנחנו בסוף הפרק. אז אני רוצה לנצל, אתה יודע, אתה פתחת לנו הרבה תובנות, והיופי של מה שאני רואה פה, זה שחיזקת את כל מה שאני אומר, וצעקת את זה ביחד איתי, ואמרת את זה ממך, לאנשים, לעשייה, בסוף, מי שלא ישלם היום את הריביות, ישלם מחר במחיר. אז
והריביות, אני פשוט לא השלמתי אז, אני רוצה
יופי,
רק להגיד...
יופי, זה מה שאני רוצה שתשלים.
אני רוצה להגיד דבר מאוד פשוט. הריבית לא תישאר גבוהה לנצח. הריבית לא נשארת גבוהה לנצח. בחר מחרתיים, האינפלציה תתחיל לרדת, והכל יתחיל להירגע, וגם הריבית תתחיל לרדת. וכשהריבית תרד, אנחנו נבצע מחזור, ואתם תחזרו להיות ברמות של 4,000 שקל על כל מיליון. זה הסדר גודל.
אבל אז כבר המחירים ינסקו.
בדיוק, ולכן אני אומר, תפסת את המחיר היום, ואת הריבית, מחר מחרתיים אתה מבצע מחזור. זה הסיפור.
רועי צ'יפרוט, אני ידעתי למה הזמנתי אותך. תודה רבה.
לא נגעה שלי. תודה רבה לך.
הפרטים של רועי כמובן יופיעו בטלפון שלו. איך להגיע אליו יופיעו כמובן באתר שלי, בעמוד ההקלטה, בנדלן בקלות. וזה ממש נעים, אז ריינת אותי, היום אני מתראיין, אתה מתראיין אצלי, וזה כיף גדול.
כיף גדול.
ואני רק, הנה, לפני כולם שהם שומעים, או רואים, אני מאיים עליך, אנחנו צריכים להיפגש יותר.
דחוף.
ויש לנו הרבה תמיד על מה לדבר, ואנחנו צריכים לשתף יותר פעולה.
לגמרי.
והמון המון תודה שבאת.
תודה לך, צחי. תודה רבה לצחי.
תמיד כיף לארח אותך, ואנחנו... נשמע עוד בפודקאסטים הבאים.